אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נקדיש לדמות אשר באה לעולם הזה לפני 171 שנים, והיא דמות שהותירה חותם, בא למחה, באומנות, בתרבות באופן כללי, בתודעה, אני מניח ש... יש שיאמרו המערבית, אבל זה יותר מזה. זו דמות שמצד אחד אני תמיד מרגיש שאני אוהב להרבות לדבר עליה, מן הצד השני אני חושב שמזה זמן לא הזכרתי כאן את שמה, את סיפור חייה הנפטל, ואני רק אספר שלפני כשבוע, פורים בירושלים, ואני התהלכתי ביום לבוש, בלבוש הדור ממה שהישראלי רגיל ללבוש. כן, אנחנו תרבות שביקשה להיות איזושהי תרבות מעשית, ולכן היא התרחקה מן הלבוש שהוא לא פרקטי, שהוא לא מעשי, שהוא לא מעיד על איזה קשר ישיר לאדמה. זה מראשית הישראליות, כן? דוד בן גוריון, שעולים חדשים, מחכים לראות אותו במיטב בגדי השרד שלהם. בגדים מצוחצחים, והוא בא לבוש במכנסי החקי הקצרים. אז הרשיתי לעצמי, לפחות פורים, ללכת בבגדים מהודרים יותר, ועוצר אותי בחור ברחוב, ואומר לי, אני יודע למי התחפשת. עכשיו, אני לא ידעתי למי התחפשתי, אבל הוא ידע למי התחפשתי. הוא אמר לי, אתה התחפשת לצייר הזה עם האוזן. כמובן אמרתי לו, ון גוך, כן, כן, הצייר עם האוזן, ון גוך. אז אני רק אומר שלמען האמת צריך לומר ון חוך, אם אנחנו רוצים להיות נאמנים להולנדית, אבל אנחנו לא נעשה זאת, כי בכל השפות כמעט הוגים את שמו של ון גוך אחרת, מן האופן שבו ההולנדים יאמרו לנו את שמו, אבל אנחנו נציין 171 שנים להולדת ון גוך, וגם התקרית הזאת היא הזכירה לי בכלל את העובדה שבסוף חודש מרץ, ואנחנו... במעבר הזה מחודש מרץ לחודש אפריל, אנחנו גם עוברים יום כף א' של חודש אדר ב' ליום כף ב' של חודש אדר ב', בסוף חודש מרץ זהו הזמן אשר בו הפציע לעולם וינסנט ון גוך, וינסנט וילם ון גוך, כמדומני. עכשיו אנחנו לא נעסוק רק בביוגרפיה של חייו, באיזשהו אופן כרונולוגי, דבר שאני חושב שעשיתי הוא בעבר, אבל גם מפני שאני רוצה לבחון איך ון גוך הפך להיות הסמל לצייר. הדבר הזה כמובן כרוך בתולדות חייו, אבל להבין מה הוא תרם לתודעה שיש לנו לגבי מהו הצייר הרומנטי, מהו הדימוי שאנחנו חושבים כשאנחנו רואים לנגד עינינו איזשהו צייר שמקדיש את חייו לאומנות. וינסנט ון גוך הוא הדוגמה המובהקת לזה. וינסנט ון גוך שחי חיים קצרים, מ-1853 עד 1890, וינסנט ון גוך שנטל את חייו בידיו, וינסנט ון גוך שהתמודד עם שדים רבים לכל אורך חייו הבוגרים, שלא היו מאוד ארוכים, באמת. ואיני יכול שלא לפתוח ולומר משהו, על הקשר שבין וינסנט ון גוך לחג שנחוג היום בעולם הנוצרי, חג הפסחא. וינסנט ון גוך נולד בבית הולנדי פרוטסטנטי מאוד מאוד דתי. כלומר, עם איזו נוכחות של החיים כמשימה דתית. הדת לא רק כעניין סוציולוגי, אלא כמשהו שמכוון את כל העבודה היומיומית שלך. והוא באמת, בגיל צעיר, שאף להיות כומר. אפילו שימש כמטיף דתי פרוטסטנטי, באנגליה, בבלגיה, והסתובב, כן, להפיץ את הבשורה. אז היסוד הדתי הנוצרי מאוד חזק אצל וינסנט ון גוך. אבל יתרה מזאת, מה חוגג חג הפסח? הוא חוגג את התפיסה הנוצרית שלפיה בחג הפסח. זהו הזמן, זו העת, שבה היהודי מנצרת, ישו, נצלב, ואחר כך קם לתחייה. והוא נצלב כדי לחפר על כל חטאינו. כל חטאינו, כל חטאי האנושות. זאת אומרת, ישו הוא הקדוש המעונה, הוא המרטיר המובהק, גם חייו שלו היו קצרים, פחות או יותר כחייו של וינסנט ון גוך, ובחייו לא הייתה לו הצלחה מסחררת, הוא היה מנהיג של חבורה קטנה, ולא הבינו, ובסוף הוא נצלב, זה המוות הנורא ביותר. זה סיפורו של האדם שבנצרות הוא נושא על גבו גם את האנושיות, גם את התפקיד של אדם וגם את התפקיד של אלוהים. ובמובן הזה, וינסנט ון גוך, אני חושב, הסיפור שלו, זה עוד לפני האומנות, שהיא אומנות נפלאה, שלא יהיה לרגע איזשהו כיוון מחשבה לפיו אני מזלזל באומנות של וינסנט ון גוך, אבל וינסנט ון גוך הוא מסמל את המרטיר, את הקדוש המעונה של האומנות, את מי שלמען אומנותו ומתוך הניסיון ליצור את אומנותו, סבל סבל קשה, בכל חייו מחר רק ציור אחד לקראת סוף חייו, ציור בשם הכרם האדום, בהחלט ציור יפה, אבל לא ציור שנזכר כאחד הציורים הגדולים של ון גוך, הוא חש שלא מבינים אותו. הוא חש שהעולם הזה לא קולט את מה שיש לו להציע, ושהוא לא מצליח לתקשר עם העולם הזה, ובסופו של דבר הוא המית עצמו. יש כאן סיפור של איזשהו קדוש מעונה של האומנות. צריך לומר את הדבר הזה. אתה חושב על וינסנט ון גוך, אתה חושב על יסוד המוות, אתה חושב על יסוד הסבל. מיד אתה רואה איך הציורים שלו. הם לא עומדים בריק, הם עומדים מתוך האיסורים. איסורי ון גוך. וישנו קטע של לאה גולדברג, שאני רוצה לצטט לכם אותו. והיא כותבת את השורות האלה בחיבור שהיא מקדישה בכלל לפול סזן. סייר אחר, כן? מתקופתו של ון גוך. מדוע היא עורכת את ההשוואה בין השניים האלה? צריך לומר שהיא ודאי הזדהתה עם פול סזן, שנולד לפני ון גוך, הלך מן העולם אחרי ון גוך. היו לו חיים אנושיים, נטולי השערות הוון גוכיות. הוא מנוגד למודל שהתרגלנו אליו של מהו אומן לפי ון גוך. וכך כותבת לאה גולדברג. חטאם ופשעם של הרומנים הביוגרפיים. כלומר, של מי שמבקשים לכתוב ביוגרפיות שמספרות את סיפור חייהם של אומנים, של ציירים. החטא והפשע הוא ששמו של סזן בשנים האחרונות איננו ניסה על כל פה כשמו של ון גוך למשל. בחייו של סזן אין סנסציות. הוא לא עבד במכרות הפחם ולא קראת לעצמו אוזן בימי שגעונו כוון גוך. את חייו אפשר לספר בפשטות, במילים מעטות, פשוט מאוד, מאוד פרוזאי כביכול. מה יעשו בחיים כאלה כותבי הרומנים הביוגרפיים, רודפי פלאות וסנסציות? והיא לא אומרת שלא היו לו מאבקים, היו לו מאבקים נפשיים פנימיים של אומן, אבל ברמה החיצונית חייו לא היו שונים מחיי אדם אחר. ולכן היא אומרת, בשבילי חיי סזן, חיי האמן הבודד הזה, היא הביוגרפיה הרומנטית ביותר מכל הביוגרפיות של אומני הציור. איך מביאים את הקהל לידי הבנה כי בשביל אומן במאה ה-19 וה-20 אין חיים קשים יותר מהחיים שאין בהם קפיצות, סנסציות, השתוללות וכל אותה מקוריות ביוגרפית הנמצאת בחייהם של כמעט כל בני דורו היוצרים. ואין ספק לדידי שלאה גולדברג מדברת פה על עצמה. בחיים שלה היו שערות נפש, היו מפחי אהבה. אבל בסופו של דבר היא חיה את חייה. היא לימדה והיא כתבה והיא יצרה, היא לא חתכה את אוזנה. היא לא עברה למוסד, למי שרוחם נתערערה. והיא טוענת בעצם, אנחנו מאוהבים בוואן גוך ושוכחים את סזן. על השאלה האמנותית לא ארצה לענות כאן. מי גדול משניהם? אני לא חושב שצריך ליצור את הדירוגים האלה. בוודאי לא דרך הרדיו. אבל לזכור שבעצם יש לנו שתי תמונות. יש את ואן גוך ויש את סזן. אפשר להשתמש בהרבה דוגמאות אחרות. ועולה שאלה, האם באמת כך חייב להיות האומן? האם אנחנו צריכים לחפש תמיד את ואן גוך? נדמה שהתרגלנו לכך. לחפש את הסערה הזאת, הנוראה, את החיתוך, ולהאמין שרק ממנו ייוולד ציור של שמיים זרועי כוכבים פלאיים. לוואן גוך הייתה איזושהי מין אמירה כזאת על עצמו, שמאחר וקשה לו בחברת בני האדם, אז הוא הולך לצייר את הטבע, אף על פי שמשהו מחפש, זו חברת בני האדם, ויש לו ציורים נפלאים, אוכלי הבולבוסים, אוכלי תפוחי האדמה, של האנושי בקשיים שלו. צריך להבין את ואן גוך. הייתה בו איזו קיצוניות, כשהוא היה מטיף, לאה גולדברג כותבת שסזן, הוא לא הסתובב במכרות פחם ולא קראת לעצמו את האוזן. ואן גוך הסתובב במכרות פחם כמטיף דתי בצעירותו. הוא רצה להביא בשורה של גאולה למי שהם מתבוססים בפחם. לצד המלוכלך ביותר של החיים. אבל זה דבר מעניין. כך לפחות טוענים חלק מהביוגרפים. הם ראו את המטיף הזה כמטיף מוזר. כי הוא היה עצמו לבוש בלויים. והוא עשה את זה בכוונה, זו הייתה התפיסה שלו, שאם אני מביא את בשורתו של היהודי מנצרת, הלא ישו בברית החדשה אומר שאתה לא צריך יותר מן המעיל הפשוט של אורך, אתה לא צריך את המחלצות של האפיפיור. אז הוא גם רצה להיות ככה. אבל אנשים, כן, זה מראה כמה אנחנו מסתכלים בקנקן ולא במה שיש בו. אנשים מבקשים את המחלצות, את הזהב, את היופי הזה החיצוני. וזה באמת נראה בציורים של וינסנט ואן גוך, בלילה זרוע הכוכבים שלו, שהוא רוצה לחדור לנפש של הנוף, לראות אותו לא כפי שאתה רואה אותו, באיזושהי הסתכלות פשוטה, אלא להבין איזו תנועה פנימית שמתרחשת בתוך. בהקשר הזה אני רוצה להמשיך עם ההליכה הזאת לצד מה שוואן גוך ברא בנו, על איך שנראים חייו של האומן, חייו של הצייר, ולקרוא מתוך הכתבים של פול גוגן, פול גוגן, צייר, בן דורו של וואן גוך, שלמשך תקופה מסוימת, היה חברו הטוב, והדברים הסתיימו בחירה, ואנחנו עוד רגע נדבר על זה, באחד הסיפורים המפורסמים בתולדות האומנות, ופול גוגן מבוגר מוואן גוך בחמש שנים, ובאמת גם נפטר אחריו, זאת אומרת, החיים שלו לא היו החיים הוואן גוכים האלה. ובשלב מסוים בחייו, וואן גוך מגיע לארל בצרפת. אחרי שהוא היה בפריז, הוא מחפש מקום שיהיה בו שקט, מקום כפרי, מקום עם טבע, מקום שבו יוכל לראות באמת את שמי הלילה, כדי שהוא יוכל ליצור בו. אבל הוא לא רוצה ליצור לבד, הוא רוצה ליצור מושבה של אומנים שיציירו שם, והוא מצליח לשכנע באמצעות אחיו, אחיו היה סוחר אומנות, אחיו תאו שתמך בוון גוך כל חייו, הוא מצליח לשכנע באמצעות אחיו והכסף של אחיו את גוגן להצטרף אליו בארל ולצייר ביחד. סוף סוף יש לו שותף לדירה, סוף סוף יש לו חברה. ואיך גוגן מתאר את ון גוך? הוא מתאר את חוסר היכולת לסדר. הוא מדבר על כך שתמיד הבית המשותף שלהם היה מבולגן, אבל זה קודם היה המקום, הבית הצהוב, הצבע האהוב על ון גוך באותה תקופה, הצהוב של השמש, של החמניות, הבית הצהוב היה תמיד מבולגן, וזה לא בגלל גוגן, לפי הדברים של גוגן, אלא בגלל ון גוך. והוא שואל את עצמו, איך יכול להיות אי סדר כזה? בכל דבר ובכל מקום מצאתי אי סדר גדול, שהימם אותי. קופסת הצבעים מכילה בקושי את כל שפופרות הצבע הזכותות, שאף פעם לא נותרו סגורות. ולמרות כל אי הסדר הזה, כל הבלגן הנורא הזה, איזו קוליות בהקה וזרחה על הבד, וכך גם בדברים שאמר. כלומר, ון גוך יוצר בבית שהוא כאוס, אבל הוא מצליח להגיע באומנות שלו, ובדברים שהוא אומר על האומנות שלו, לאיזשהו סדר. מתוך הכאוס של הנפש שמתבטא בחדר, הוא מצליח לזקק משהו. ואני חשבתי שזה דימוי, שקיים מאוד, פנחס שדה על ידידו הצייר מריאן, שהתאבד, יש צייר מריאן אחר שקרא לעצמו על שם מריאן שהתאבד, מריאן היה צייר ירושלמי צעיר, הוא מקדיש פרק בחיים כמשל לאותו הצייר הירושלמי הצעיר מריאן שהתאבד, הוא מתאר איך החדר שלו היה תכלית האי סדר, עם שפופרות זרוקות בכל מקום, וכך צייר כביכול אמור לחיות, זו תמונה שהתרגלנו אליה. בעקבות ון גוך. כלומר, הוא ממש יצר את הדמות של חיי אומנות כחיים, שבהם אתה לא חלק מן הסדר של החברה. אתה לא יכול להיות חלק מהסדר של החברה, כי הסדר של החברה ממית כביכול את המקוריות. אתה צריך לחיות בין השפופרות הפתוחות, בין הצבעים שבכל מקום. ואז מתוך הבלגן הזה, פתאום על הבד עולה משהו שיש בו טעם. וגוגן מספר כך למשל, שהוא זה שניהל כמובן את הכסף, כי ון גוך לא יכול לנהל את הכסף, זה גם חלק מן הדימוי. וכדי לחסוך מספיק כסף לכל הבילויים שלהם, בילויים מסוגים שונים, לכל ההוצאות האומנותיות שלהם, וגם לכך שבלילה הם היו הולכים לכל מיני מקומות מפוקפקים, גוגן החל מבשל את הארוחות, במקום שהם יקנו אוכל בחוץ, או ייסו הלכו למסעדות. הוא אומר כך, בעזרת תנור גז קטן, בישלתי את ארוחותינו, בעוד וינסנט עורך את הקניות, בלי להתרחק יותר מדי מהבית. אבל למרות הסידור הזה, פעם אחת רצה וינסנט לבשל מרק. אני לא יודע איך הוא ירבב את החומרים, כנראה כמו הצבעים בתמונות שלו. כך או אחרת, לא יכולנו לאכול את זה. כלומר, האומן, כמי שיכול לצייר ציור יפהפה, אבל להכין מרק לא מסוגל. זה כמובן האמירה שהוא לא יכול להיות חלק מן החיים הפשוטים. הוא לא יכול להיות בתוך הנורמה המקובלת. הוא יכול לצאת מזה. זה מה שהוא יכול לעשות. להמריא מעל זה לפעמים, ואולי להתרסק התרסקות נוראית. ומה המשפט הבא שגוגן כותב? וינסנט כתב על הקיר בגיר, אני רוח קדושה, בריאה בנפשה. כאשר אדם כותב על עצמו, אני בריא בנפשי, ברור מתוך זה כבר, באיזה מאבק הנפש הזו נתונה. הבדידות הנפשית של וינסנט ון גוך, היא סיפור מאוד משמעותי אצלו. מראשיתו הוא חש איזו בדידות, הוא חש בדידות בתוך משפחתו, אף על פי שניסה ללכת בצעדיו של אביו, אף על פי שהיה לו קשר עם אחיו, משהו שם לא עבד. לאחיו היה קשה לחיות איתו במחיצה אחת. כפי שלגוגן בסופו של דבר היה קשה לחיות איתו במחיצה אחת. הוא כל הזמן ניסה ליצור קשרים אנושיים, והללו קרסו. יש לו הרבה סיפורי אהבה ודחייה. פעמים האהובות דוחות אותו, פעמים הוא דוחה אותן, אבל בסוף נותר לבד. וגם גוגן עוזב אותו. והסיפור הכל כך מפורסם של חיתוך האוזן שלו, שיש לו הרבה גרסאות והסברים. הגרסה שגוגן מציג, היא, אני חושב, הגרסה שעלה צריך להסתמך, כי הוא העד המובהק לדבר הזה. הוא טוען בעצם שבגלל שוואן גוך הבין שהוא עומד להיוותר בבדידותו בארל, ולא תקום מושבה של אומנים, אלא אפילו את הצייר האחד אשר בא לחיות במחיצתו, פול גוגן, הוא הצליח להבריח, הדבר הזה הוביל אותו למעשה הטירוף של חיתוך האוזן. והסיפור בקצרה, אני לא אקרא את כל עדותו של גוגן, היא שוואן גוך הלך, והשדים הנפשיים שלו צפו בתקופה שלו עם גוגן, מצד אחד הוא יצר המון מן הצד השני, כפי שזה היה בחייו, בכל מקום שהוא היה בו, פתאום הוא מרגיש שהוא צריך איזשהו שינוי. וגוגן צייר ציור אחד שלו בתקופה הזאת, צייר ציור של ואן גוך מצייר, הוא תעד את ואן גוך מצייר, וואן גוך אמר על הציור הזה שזה דיוקן שלי, אבל זה דיוקן שלי כבר לא בשפיותי. אז הוא הלך ואיבד את שפיותו, ופעם אחת כשהם יצאו לשתות, הוא זורק כוס כבירה לכיוונו של גוגן, כוס שהיא כוס של בירה, כוס שאילו הוא הייתה פוגעת בגוגן, ייתכן שווינסנט ואן גוך היה עומד לדין על רציחתו של החבר הטוב שלו. ואחר המאורע הזה גוגן נבעל, והוא רוצה לעזוב. ואן גוך אומר, מתנצל על התקיפה, הוא אומר, פתאום הבנתי שאתמול, בשכרותי, תקפתי אותך, וגוגן אמר לו, תראה, אני סולח לך, אבל אני מפחד שזה יחזור על עצמו, ולכן אני עוזב. אני גם אמרתי לאחיך, אני עוזב את המקום הזה, אני לא נשאר לגור איתך. ואחר הדבר הזה, לדברי גוגן, הוא ראה את ואן גוך מתקרב אליו, אוחז תער, אוחז סכין בידו, וואן גוך, זה נדמה היה כאילו הוא הולך לתקוף בזה את גוגן, אבל גוגן נתן בו ככה מבט נוקב, וואן גוך הלך לדרכו, ובדיעבד הסתבר שהוא הלך וחתך לעצמו את האוזן. ואת האוזן הזה שלח לשומר הכניסה של בית בושת בסביבה. אז יש מי שאומרים שזו הייתה מחוות אהבה נואשת לאחת מן העובדות באותו בית הבושת. אבל גוגן ההסבר שלו, לאופן שבו המאורע מוצג על ידו, זה שוואן גוך לא רצה להתמודד שוב עם הבדידות שהוא הבין שנגזרת עליו, שהוא שוב מצליח לבודד את עצמו. שוב הבדידות הנוראה הזאת, והרצון להיאבק בבדידות הזאת. ולכן הידיעה שחברו עומד לעזוב, ללכת, הדבר הזה ירער אותו. צריך לומר שלפני 15 שנים התפרסם ספר של צמד חוקרים שטוענים שגוגן לא אמר את האמת. והייתה קטטה ממש בינו לבין ואן גוך, וייתכן שוואן גוך הוא אפילו לא זה שחתך לעצמו את האוזן, אלא גוגן במהלך הקטטה, שהיא הייתה כנראה גם על רקע דומה, אבל גוגן הוא זה שחתך לוואן גוך את האוזן, וואן גוך לא אמר את זה בתחנת המשטרה כדי להגן על חברו, כי הוא לא רצה להיעזב לבד. אנחנו לא יודעים את האמת הזאת. ויש מי שסומכים ידם על המחקר הזה, יש מי שלא. ואולי זה מראה לנו שכן, ההיסטוריה נכתבת בידי מי שטורח לכתוב אותה. ממילא, עם זה אנחנו נותרים תמיד. אבל אני חושב על הבדידות הזאת אצל ואן גוך. הלו בסופו של דבר, מתוך איזו תחושה של המאבק התמידי לנסות להיכנס ולבוא בשערי העולם ולא לגמרי להצליח, הרי מתוך זה נסתיימו חייו. המלחמה על הבדידות. והידיעה הזאת העמוקה, שבעיניי נכונה לכל אומנות, גם לשירה ולספרות, אני לא מאלה שמאמינים באיזו תפיסה רומנטית, שגם אילו היה אדם אחד עלי אדמות, הוא היה כותב לעצמו, לנפשו. אני מבין מניין אומרים זאת, אבל אני חושב שכתיבה היא תמיד בקשה לשיחה. לשיחה עם מי? עם בני האדם האחרים. ו- וגם הציור, אתה רוצה שהעין האחרת תנוח על ציוריך. לכן, העובדה שבחייו הציורים של ון גוך לא נמכרו, הוא מאוד רצה שהם ימכרו גם עם סיבות כלכליות, אבל גם, כן, הוא רצה שציוריו ייראו. זה גם חלק מן הבדידות שלו. והעובדה שאתה מצייר כל כך הרבה, גם אם קשה לך בחברת בני האדם, זה מתוך הרצון הזה, התמידי, היסודי כל כך, האנושי. יש שאומרו שאני מצמצם כאן את ון גוך, אז ודאי שזה לא רק, ודאי שזה לא רק. אבל בכל זאת, הרצון האנושי היסודי הזה, לא להיות בדד. אנחנו עם ון גוך, שבאמת הייתה בדידות אדירה, עקרונית בדמות שלו. למשל, העובדה, שזו עובדה שהיא מרתקת מכמה צדדים, שהוא למד באקדמיה לאומנות של אנטוורפן, אבל הוא לא סיים שם את לימודיו, הוא לא עבר את המבחנים, והוא טען שהוא מסרב לקבל את מה שמלמדים, או לענות את התשובות שרוצים שהוא יענה, כי הדברים האלה סוגרים את הנפש היוצרת. זאת אומרת, ון גוך הוא המודל לנפש היוצרת, שהיא מוכרחה, הבדידות היא כמעט איזו גזירת גורל, כי גם אם אתה בין אנשים, אתה לא מוכן לקבל מוסכמה. כאשר אתה לא מוכן לקבל מוסכמה, אתה מוצא את עצמך באיזושהי דרך נפלט החוצה. והוא ראה את המעשה האומנותי כמעשה הזה של חידוש ושל אי קבלת מוסכמות, והוא באמת צייר ציורים ש... אולי היום נדמים לנו כציורים שהם מובנים מעליהם, מה בהם כל כך חדשני, מה בהם אפילו בוטה, גס, בתנועות המכחול, לא דיברתי עד כה על אמנות שלו, אבל בתנועות מכחול הזאת, בעיגולים כאלה, מה מיוחד בזה? בזמנו זה היה מיוחד. זה לא היה מה שעושים. והוא ראה בזה מקור הכוח האמנותי שלו. הוא ראה בזה איזשהו יסוד שחשוב לאומן, איזשהו טירוף. והאמת היא שגוגן גם אמר שלפי ון גוך, כולנו קצת מטורפים, הוא השתמש בביטוי הזה עם כל הבעייתיות שלו. כולנו, ואולי הוא, שאמר על נפשו, כן, קיווה, התפלל על נפשו, שהיא בריאה, הוא זיהה את הטירוף הזה על עצמו יותר מכולם. וגוגן אומר שישנם אומנים, הוא לא אומר שרק האופציה של ון גוך קיימת. הוא אומר, ישנם אומנים שהם על מי מנוחות, שלא יוצרים מתוך מאבק, אבל אני לא הבנתי אותה. אני הבנתי דווקא יותר את הון גוך הזה שבסוף ברחתי מפניו. את היצירה כמאבק, כהתלהטות. העובדה שאתה לא פשוט באיזשהו אופן ברור מביא יופי על הדף, אלא אתה צריך באמת להיאבק ואולי אפילו להתערף לטובת הדבר הזה. ודווקא כשמסתכלים על המציאות הממשית, אפילו זאת שאנחנו חיים בה ב-2024, לא צריך לחזור ל-1888-89. אנחנו חיים בעולם שהחומרים היסודיים שלו הם לא פעם חומרים קשים, כואבים, אפלים. אנחנו רואים את זה בכל פעם שאנחנו חושבים על מה באמת קורה ונזכרים בחטופינו הנמצאים בעזה, ונזכרים בחיילים שעדיין שם, נזכרים בכל הסבל שעולה ממלחמות, גם כשהן צודקות. ואם אלה חומרי העולם, אז לייצר מהם יופי, זה לא דבר של מה וכך. ולכן המשוואה הזאת, שאני חושב שצריך להיזהר בה מאוד, כי היא מסוכנת, אבל המשוואה הזאת שצריך מאבק פנימי, כדי להמיר את חומרי העולם, לידי יופי. המשוואה הזאת, היא לא מופרכת. ווינסנט ון גוך קיים אותה על עצמו, אולי בצורה חריפה מדי, עד שלא עמד בזה. בזמנו של ון גוך, המוסד שהוא נשלח אליו אחרי שחתך לעצמו את האוזן, אנחנו נשאר עם הגרסה הזאת, הכל כך מקובלת, הציורים המפורסמים שצייר את עצמו עם האוזן החתוכה, ובראשית דבריי אמרתי, כן, שאמרו לי שהתחפשתי לצייר עם האוזן. לחשוב כיצד איזה רגע אחד הופך להיות כזה סמל. אז המקומות שהוא נשלח אליהם בזמנו, קראו להם בית משוגעים. היום אנחנו טועים על, על השפה ההיא, ומשתמשים בשפה אחרת. ואתה אומר לעצמך, באמת איפה עובר הגבול? תמיד, תמיד אתה חושב על זה. בין למשל הנביא למשוגע. אם יבוא מי שיתנהג כפי שמתוארים חלק מן הנביאים המקראיים, יתלבש באופן שהם מתלבשים, יאמר את הדברים שהם אמרו, בתוך המסגרות של החברה, יתואר כמשוגע. צריך לזכור זאת. ייתכן שבצדק, ייתכן שלא. אבל זה דבר שצריך להעמידו לנגד עינינו, לדעתו, שכך הם פני הדברים. וואן גוך היה כזה. אבל מה שמעניין הוא, שאף על פי שהוא סמל בעיני רבים לצייר המשוגע, אם להשתמש בצירוף הזה, דווקא אחר לכתו, ולא רק בגלל, אני ממש לא חושב שזה רק בגלל הסיפור והסנסציה, החלו להבין את הגדולה של האומנות שלו. שוודאי היא זוכה לאיזושהי רוח גבית מסיפור חיה, אבל יש שם גם איזשהו יופי, בעיקר כוח. אני חושב על התנועה הזאת, שמוצאים בציורים המאוחרים שלו, התנועה, הכוכבים המסתלסלים, או החיטה המסתלסלת, זו תנועה פנימית, משהו תזזיתי, יש תזזית בעולם, לא עומד. דברים לא נותרים על עומדם כפויים. יש איזו דינמיות, שלפעמים היא נפלאה, לפעמים היא מאוד קשה, בעולם הזה, בחיים, בנפש. ואת זה וינסנט ואן גוך ידע לבטא יותר טוב מכולם, ודאי אנחנו עוד נחזור אליו באש זרה, ואני מתישהו באמת צריך להתחפש אליו. אם זכיתי במתנה הזאת, של שיער אדמוני, גם זה תרם מן הסתם לדימוי שלו, כן? כל הסטריאוטיפים ששמים על צבע השיער הזה. אני רוצה לקרוא משפט של גומריך, חוקר האומנות היהודי הגדול, שאומר משהו על, על ואן גוך. הוא מדבר על היצירות שלו, ועל המכתבים שלו. הוא אומר כך, המכתבים של ואן גוך נקראים כיומן בהמשכים, אבל אני חושב שהוא מתכוון פה לא רק למכתבים, אלא אומר פה אמירה כללית של ואן גוך גם על היצירות, אבל הוא כותב זאת על המכתבים. הוא אומר שהם נקראים כרומן בהמשכים, ואנחנו חשים בהם את הרגשת התעודה של האומן, את מאבקיו וניצחונותיו, את הבדידות המשרה עליו ייאוש, ואת כמיהתו לרעות. באמת במכתבים של ואן גוך, אולי להם אני אקדיש פעם שיחה, אתה רואה כמה היצירה היא מבחינתו, היא היום. אם הוא יצליח לבטא את הציור הזה, זה יומו וזה לילו. להביא משהו, אם הוא יצליח לחצוב מתוכו את הדבר שהוא רוצה לבטא בציור, זה יהיה ניצחונו הגדול. במובן הזה, אבל פי שחייו יהיו קצרים מאוד וקשים, הוא בכל זאת ניצח את המשימה הקיומית שהציב לעצמו, והוא היה פורה מאוד בתקופה קצרה, ודווקא בתקופות שנפשו התלטלה, הוא היה פורה מאוד, צריך לומר. אנחנו נסיים את בערת האש הזרה עם שיר של לאה גולדברג. אני רוצה לקרוא את אחד השירים שלה בתוך, זה סעיף ג' מתוך הרוח הקטנה שלנו, זה יחסית מראשית, כן, זה מראשית דרכה של לאה גולדברג. קוראים לזה שיר לא עצוב. ואני חושב שזה מתאים לוואן גוך. אף על פי שלאה גולדברג ראתה את עצמה כשונה מן הסערות הבלתי פסקות של ציירים כוואן גוך. היא משוררת שחייה לכאורה אין בהם סערות, אלא רק הסערות שבפנים, הנסתרות. אבל השיר הזה מתאים לשניהם. ואחר ש... אקרא מלאה גולדברג, אנחנו נשמע כמה צלילים מתוך התפילה, שא האלוהים, תפילה נוצרית, המשיח הנוצרי מתואר כשא לעולה, כקורבן פסח, שהועלה לקורבן כדי לכפר על כל חטאינו, זו אחת התפילות הנוצריות הכי מפורסמות, ויש לה את הביצוע המפורסם מאוד, הביצוע, הלחן המפורסם מאוד, של יואן סבסטיאן באך, שבו גם השתמשו אגב, כאות השידורים בערוץ השני, בימיו הראשונים, לימים שעסקו בסיקור רצח רבין. וחישבו על זה, כן? המנגינה של התפילה עשה האלוהים, היא נלקחה כאות לשידורים ההם, זה באמת אות מתאים, וזו מנגינה נפלאה, אז אני הולך להשתמש במוזיקה הזאת, ולהשיט אותה על ון גוך, במובן מסוים. וגם מפני שהיום הזה בעולם הנוצרי מציינים בו את חג הפסחא, וזו הזדמנות לשמוע יצירה מוזיקלית נפלאה כזאת, וגם, כן, אנחנו מתקרבים לחג הפסח שלנו, ותמיד מרתק לראות איך הפסח היהודי קיבל את הפרשנות והעיבוד הכל כך דומים וכל כך שונים של הנצרות. עד הפעם הבאה שנדבר על ון גוך, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, עקבו אחרינו שם, זה חשוב. לאה גולדברג, שיר לא עצוב. אצלנו העוני פרוס כשטיח, לחמנו עזל וחוסנו שבורה. אצלנו אין כלום, והלילה מבטיח לשמור על דלתנו עד סוף השמורה. ובאה הרוח הקטנה שלנו, ושרה איתנו שיר לא עצוב. שבילנו עבד, וביתנו לא לנו, אך אלינו מותר לשוב.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.